שנה חדשה עניינה הופעת זרם חיים, רעננים, מקוריים, תואמים יותר את מידת הדין העליונה, את מה שעלה במחשבה כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לבוא את העולם במידת הדין. מידת הדין הזו שבה עלה במחשבה לבוא את העולם, היא איננה המשמעות של מידת הדין שלפעמים נשואה על הרבה פיות. למשל, זה היה מאוד מפורסם, שעלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר שאמרנו בראש השנה, עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מה שעלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, זה לא אותו דין שממנו מעלים בתקיעת שופר מכיסא דין לכיסא רחמים, אלא מה שעלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, זה מציין את הגובה האלוקי, את האמת האלוקית המוחלטת, את השגב האלוקי האינסופי, את השלמות שאין בה שום צמצום של נתונים מוגבלים של המציאות הממשית של העולם. מה שמקיים אותה זה הגבולות, המגרעות, הצמצומים, שבלעדיהם אנחנו פשוט לא קיימים. כי בעצם הגדרתנו, אנחנו מוגדרים. מוגדרים תחומים מסוימים במסגרת שלכל הפחות היא קונספטואלית. מידת הדין העליונה היא מה שהיא מעבר לכל הצמצומים האלה. אמת השם לעולם, זו מידת הדין העליונה. השלמות המוחלטת, הקודש הקודשים, למעלה מכל מה שאפשר לעלות על דעת אנוש. בכל ערך, בכל תוכן. ועלה במחשבה לבוא את העולם במידת הדין. וראה שהעולם מתקיים. כי אם מידת הדין העליונה זה השלמות המוחלטת, אין שם גבולות, אין שם צמצומים, אין שם גדרים, אין שם עולם. אז מה שעלה במחשבה לבוא את העולם במידת הדין, כלומר, התוכנית האלוקית בשורשיותה, זו השלמות האלוקית. זו השלמות במובן האלוקי. וממילא אין עולם. כל פנים, לא זה שאנחנו יכולים לחיות בו. על כן, לא ישאל ויחזב ובן אדם ויתנחם, הוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה, עלה במחשבה ואחר כך הסתבר לו שבעצם, אופס, טעיתי. אנחנו לא בבלבול הזה, אלא כמובן מה שעלה במחשבה לברות את העולם במידת הדין, העולם נברא במידת הדין. עלה במחשבה, זאת אומרת, זוהי התוכנית. ואם כך, אז מה אנחנו עושים פה? כיצד אנחנו עושים פה? הלא, אנחנו, זה אנחנו, ואנחנו ממש לא ההתגלמות של השלמות האולטימטיבית, האינסופית. זה מה שמאפשר את המציאות של הוצאת מידת הדין העליונה מן הכוח אל הפועל, זה השיתוף של מידת הרחמים. מידת הרחמים, איך אולי אתם מכירים את זה, זוכרים את זה? מהרמח"ל, מה שאני קצת מניח שהציבור מכיר את מסילת הישרים, בפרקים הראשונים לכל הפחות. אז שם הרמח"ל מסביר את זה, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, מי שחושב שהקדוש ברוך הוא ותרן, ומי שמעלה על דעתו שהוא לענייננו, החליט שלא לעשות את המציאות בשלמות המעוטדת לה. על פי מחשבתו, אז ייבטרו חייו. אז זה לא. אלא מעריך הפי וגבי דילי. יש בו את מידת ערך הפיים. כן, זו שאנחנו מזכירים אותה ביוד ג' מידות של רחמים בתור אחת המידות. שם השם, כל רחום וחנון, ערך הפיים. מידת ערך הפיים, זאת אומרת שמידת הדין העליונה, כלומר השלמות, האינסופית, המוחלטת, הנשגבת, זאת שאיננה מצומצמת, היא מופיעה בתהליך. ערך הפיים, המדיניות היא הפנייה, הפיים, הכיוון של הפנים, הוא ארוך, לא הולך ארוך. ועל ידי שזה מופיע בתהליך, מופיע ארוך, זה מופיע בתהליך. מופיע בתהליך, יש לנו מקום. זה נקרא מידת הרחמים. זאת אומרת, מידת הדין העליונה זו האמת. ולשם הכל מובל. כי משם הכל מתחיל. משעלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, זה מה שעלה במחשבה, וזה היסוד. וסוף המעשה במחשבה תחילה. ומה שהייתה מחשבה תחילה, זה סוף המעשה. ומכל מקום, עד שנגיע לסוף המעשה, ערך הפיים. ארוך. והמהלך האלוקי הארוך, שחושף את מידת הדין העליונה, את השלמות, את הטוב, את האור, את האידיאל, את הצדק, את היופי, כל המילים שלנו, שנוסיף להם את התואר אינסופי, צדק אינסופי, יופי אינסופי, שלמות אינסופית, קדושה אינסופית, נצח אינסופי, כל מה שנוסיף לו אינסופי, זה יהפוך להיות מידת הדין העליונה. כשנכנס את כל המושגים האלה כולם, לכלל מושג אחד, זו מידת הדין העליונה. סוף המעשה, לשם הדברים מובילים. והטוב יותר מכל טוב, ושלמות יותר שלמה מכל שלמות, ומציאות המשמחת יותר שמחה מכל שמחה, וכן כל שאר המילים הטובות שלנו. וכינוסם כולן כאחת, באופן אינסופי. זה מה שיהיה. זה מה שיהיה, כי לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא יקימנה, והרמב"ן מסביר שהמחשבה והדיבור אצל הקדוש ברוך הוא, לגבינו זה אותו דבר. אז מה שקדוש ברוך הוא מדבר, מה שהוא חושב, אותו דבר. אם הקדוש ברוך הוא חושב, זו המציאות. התכלית לשם היא מובלת, רק זה מובל, זה הולך בתהליך ארוך, ערך הפיים. ומשנה לשנה, התכלית, המחשבה התחילה, היא הולכת ומתבררת. בשפת המציאות, בצורת היש, יותר, יותר ויותר, כמו כל תוכנית, אם ניקח כמין משל, שאיזה אדריכל, שיש לו איזה תוכנית, איזה מבנה ארכיטקטוני, ואדם מן הצד שלא, הוא לא אדריכל, הוא לא מבין בתוכניות. אבל והיה, ויתחילו פה התהליכים, ותהיה פה בנייה, ברגע הראשון, מה עושים פה, רק תדע שיש פה סכנה, כאן בונים. אבל במשך הזמן, לאט לאט הולך ומתברר, יותר ויותר, מה קורה פה. וכל שמתווסף החומר, מתברר את הצורה. במשך הזמן הולכת התוכנית, המחשבה תחילה, ונהיית יותר משתקפת במציאות המעשה. וכן בנמשל, מידת הדין העליונה, שסוף דבר, סוף המעשה יחתום בה, עם גידולו של החומר, שנה לשנה תביע עומר, לא כל שכן שמיטה לשמיטה, לא כל שכן יובל ליובל, לא כל שכן אלף לאלף, עידן לעידנים, ככל שנוקפים יותר ויותר התקופות והעידנים, ניכרת יותר הצורה, ניכרת יותר המגמה, ניכרת יותר התכלית, ניכרת יותר המחשבה תחילה. מתבחנת בשפת המציאות יותר מידת הדין העליונה. זו הנערצת, זו הנשגבה, זו שהכל חותר לגלם אותה. ושנה לשנה תביע עומר. כל שנה הדברים משתנים. ומניית חיים כללית, ממקור אלוקים חיים ומלך עולם, שממידת הדין העליונה הולכת היא ומופיעה עלינו בצורה יותר דינית, יותר טהורה, יותר עדינה, יותר שלמה, יותר קדושה, יותר יפה, יותר טובה, יותר הכל. זה מה שכל כך מרומם, נשגב. נורא בימים הנוראים. נורא זה דבר שני מובנים לנורא. כמו שפה הזכרנו שני מובנים לדין. את הדין אחד לא הסברתי מהו, הנחתי לכם. במה שאני חושב שאתם חושבים שזה מידת הדין. סביר שזה לא רחוק מה שאתם חושבים, אבל הערכתי בדיבור על מה שאני חושב שאתם לא יודעים, על מידת הדין העליונה. גם בנורא, יש פירוש למילה נורא, שאני אשאיר את זה לכם, מה שאתם חושבים, להערכתי זה נכון. אבל יש נורא שאני עכשיו אדבר עליו, שעליו להערכתי אתם פחות חושבים, שהימים הנוראים הם לא ימים נוראים במשמעות של נורא שהוא בן דוד של זוועה, שזה מה שאני חושב שאתם מבינים נכון במילה נורא. לא מתכוונים שהימים הנוראים הם ימים זוועתיים, זה מובן מאליו. אז המילה נורא זה כמו מנורה המקום הזה, זאת אומרת, תוכן שהוא שייך למידת הדין העליונה, קרי, הוא למעלה מכל המושגים שלנו, למעלה מכל הערכים שלנו, למעלה מכל הקונספציות שלנו, למעלה מכל כלי ההכלה שלנו, דבר שהוא לא ניתן להיות מוכל על ידינו, הוא נורא. כן, יש בו גם אלמנט, גם אספקט של איום. כי דבר שאני לא מכיל אותו, אז בסדר. את הטוב המוחלט והשמחה האינסופית והיופי האינסופי וכל שאר המילים הנפלאות והאינסופיות, אני לא מכיל אותם. אני רק יודע להגיד את המילה הזאת. אבל כיוון שזה אינסופי, אז זה לא מה שאני יכול לחשוב או לחוש אותו. אבל הנה, התוכן הזה, הוא הולך ויוצר ממשק איתנו. אלה הם הימים הנוראים. זוהי השנה החדשה. אמנם, לא בכדי מנהג טוב יש בעם ישראל, שמי לא מכיר אותו ומי לא נוהג אותו. אנחנו להם לישראל קדושים, והוא שנוהגים בראש הסימנים שלהם שם, שיהיה לסימן טוב ומזל טוב שלנו כל ישראל, אמן. אז נוהגים למתק את התפוח בדבש, כדי שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. מה זה מתוק? שני פירושים למתוק. אחד שאתם מבינים, מה שאני חושב שאתם חושבים, אתם צודקים. פירוש נוסף, אתם גם כן מבינים, רק אני אנסח לכם אותו. מתוק זה מה שמתאים לנו. משהו תואם את המבנה שלי הוא מתוק לי. משהו לא מתאים לי וחודר אליי זה מר. זה המשמעות של המתק הרוחני. שהשנה תהיה מתוקה, זה המפעל. זו כל הנקודה. טוב מאוד לאכול תפוח מדבש ולברך עליו וגם להגיד את הרצון שתחדש עלינו, תתחדש עלינו, תחדש עלינו, שנה טובה ומתוקה, ממש טוב. רק תבינו שהסימן הזה זה סימן לכל מה שאנחנו עושים בימים הנוראים. כמטאפורה אפשר להגיד, כל מפעל הקודש של עם ישראל במסגרת הימים הנוראים, זה נמשל של המשל של מיתוק התפוח, מיתוק האוכל. מה שהולך וחודר אלינו, הולך ומזין אותנו, הולך ובונה אותנו, הולך ומחיה אותנו, זה השנה. זה החיים. הבאים מן הדין העליון. הנוראים. נוראים בקודש. בסגב שלהם, בשלמות שלהם, בעדינות שלהם, בטוב שלהם, בחוכמה שלהם, ביופי שלהם, בצדק שלהם, בשמחה שלהם, וכן הלאה. רק זה נורא. ענייננו למתק את זה. שהשנה, מה שהולך ומשתנה פה איתנו, יהיה מתוק לחיקי. יהיה תואם לנו. והמציאות הנוראה בקודש, כן, תופיע בנו בצורה מתוקה. ואם הצלחנו, הצלחנו. סוד ההצלחה הוא לא, אתם מבינים, מכאן, אם הבנו את המסגרת, את הרעיון הכללי, ובמה שסרטטנו פה בלשון המשל, באמת אמרנו את הכל. ואם הבנו את הרעיון הכללי, מזה נגזר כמה הבנות ותובנות. הראשונה שבהם, היא אומרת שמן הסתם, התכלית שלנו זה לא להנדס את כל האופי הכל כך מקסים, עליון, נשגב, קדוש, שלם ושאר מיני תארים מופלאים, וכל ענייננו להנדס אותו שפשוט יהיה בגובה העיניים שלנו. קרי, שכל זה יתהפך למה שאנחנו. כי תבינו, אם זה יקרה, טוב, בוא נקדם תהליכים, זה לא יקרה. אז אין לנו מה לצפות שזה יקרה, כי זה גם, בוא נגיד, מה כן אמור לקרות? התוכן הזה, כן, הוא אמור להיות מותאם לנו. הוא יהיה מותאם לנו על ידי שאנחנו נתאים את עצמנו. לא. וזה הנקודה של עבודת הימים הנוראים האלה. ויש בהם אלמנט מסוים של מתח. צודק? כי שמה בן אדם, אם אתה מתכוון להמשיך להיות כמו שאתה, מה אני אגיד? בשביל זה, במשך חודש, ושלא לדבר במה שעשינו בראש השנה ממש, אז הפעלנו אזעקות שהיו אמורים לעורר אותך ולהקפיץ אותך ממקומך. תוקעים פה בשופר. זה ממש בשביל שלא תמשיך להיות מה שאתה. כי העניין הוא, צא מעצמך. די. אולי זה היה טוב למה שהיה עד כה, נקווה. יש בחינה מסוימת שאיך נגיד, אני על כל פנים, שאני תמיד חושב, זה הכוונות האישיות שלי, לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, אבל נתמדה בפניכם. שאני אומר בראש השנה, או כל פעם שאני אומר, את הברכה הזאת, ברור שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, אז בכוונתי, שמתברר בנקודה הזאת שהייתי מתאים לשנה שעברה. זאת אומרת, האם אני מתאים לשנה הבאה? אני לא יודע. תיגמר השנה, אני יודע. אז על זה אני מברך. זאת אומרת, שאני שחיינו וגיענו לזמן הזה, אני מברך על זה, וואו, יוצא שהיה טוב בשנה, בראש שנה שעברה היה טוב. זה מה שמסתבר עכשיו. אבל עכשיו עוד פעם נפתח, דף חדש נפתח, והשאלה עומדת בעינה, אני מתאים? אז בואו נגיד, אז אולי מותר לי לחשוב שמה שאני זה כנראה היה טוב, כי אם אני לא הייתי טוב בשביל שנה שעברה, אז הקדוש ברוך הוא היה נפטר ממני. ואם הוא לא עשה את זה, סימן ש... זה היה מספיק טוב, על כל פנים, זה השתלב בתוכניות שלו. אבל פה התוכנית שלו לא השתנתה, אבל המופע שלה השתנה. האם אני מתאים עכשיו לשנה החדשה?
שלב המופע.
אני לא שומע?
הרב המופע, מילה שלב.
אני לא שומע אותך. איזה מילה מתאימה?
שלב.
לא אמרתי שלב. אמרתי מופע. התוכנית הכללית לא השתנתה. המופע של התוכנית הכללית השתנה. כי מידת הדין העליונה נהיית יותר מוחשת. זה התוכן של השנה החדשה. השנה החדשה זה בכסל ליום חגנו, אנחנו אומרים. תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. יום חגנו זה תוכן שחג מעלינו. והשנה החדשה היא באמת חוג עליון. זה החוג שלנו, בטח של כנסת ישראל, של נצח ישראל. אז על כן מצד כלל ישראל ונצח ישראל, אז זה תמיד שמח. אבל ביחס לפרטים, לדור בכללותו, האנושות בכללותה, זה רק פרט במסגרת. האנושות בדור זה, זה פרט במסגרת האנושות. והעם שלנו בדור זה, זה פרט במסגרת כל הדור. והחברה שלנו במסגרת העם זה פרט, והמשפחה זה פרט, ואני זה פרט. האם גם הפרטים מתאימים אל החוג העליון? ממש לא ברור. זה גם כן משמעות המילה יום הדין. ופה משתלבת המילה דין במשמעות השנייה שלה, שהבנתם אותה מראש, ככה הנחתי. דין במשמעות של ברור. האם כשאנחנו באים לדיין, הדיין, השופט, הוא בורר. הוא בורר מי צודק, מי טועה, מי זכאי, מי חייב. ברור. דין, ברור, ברור מה? ברור התאמת פרטי המציאות כולה אל מידת הדין העליונה שמופיעה פה בצורה יותר ברורה. יש פה שתי דינים. הבירור הממשי שהוא שאלת המבחן, שאלת ההתאמה אל הדין העליון. הנה יום הדין. לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזעקו בעיניך בדין. וכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. כי כי השאלה של המתאם אל הדין העליון, אין דבר שהוא לא עניין לשאלה. כל דבר אפשר לשאול אותו, ושוב חוץ מדבר אחד, וזה נצח ישראל. כנסת ישראל, כוח החיים המתגלה בעם ישראל, בכללות דורותיו, הוא מסודר. נצח ישראל לא ישקר ויהיה בסדר. כי פורמט כזה, פורמט כזה, קבוצה כזו, קבוצה כזו, איש זה, משפחה זו, על כל זה אין ודאות. על נצח ישראל יש ודאות. זהו יום חגנו, יום חוגנו, זה החוג שלנו, הכל בסדר. ומכל מקום, חוץ מהכללות המוחלטת הזאת, שזאת כנסת ישראל, הכל בחרדה קיומית. ועל המדינות בו יאמר, איזה לחרב ואיזה לשלום. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמו. כמה יעברו וכמה יברר, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. ומפעל החיים שלנו בימים הנוראים זה כמובן ההתעוררות לתשובה. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. ישנה גזירה, וכשהיא יוצאת מצד הקדוש ברוך הוא, היא לא גזירה טובה, היא יותר טובה מהמושגי הטובה שלנו. זה הטוב האינסופי המוחלט. אלה הם הגזירות האלוקיות. שכל המצוות וכל התורה כולה הן גזירות. זאת אומרת, הופעת ההחלטה האלוקית, המוחלטות האלוקית, זו גזירה. אלא מה? הגזירה מצד עצמה היא, עוד פעם, זה משפיל להגיד שהיא טובה, כי טוב זה מושג מצומצם על פי מושגים שלנו, ואילו פה זה הטוב המוחלט. זה הגזירה. ומכל מקום, בטוב המוחלט יש רוע. הרוע זה הממשק של הטוב המוחלט עם המציאות המצומצמת של הפרט, במקום שהוא לא מתאים אל הטוב המוחלט. זו הגדרת הרוע שבגזירה. זה לא הגזירה מצד עצמה. זה הממשק שלה עם המציאות החלשה, הלא טובה, הלא שלמה, הלא צודקת, הלא יפה, הלא בריאה, הלא שמחה, הלא... זאת עם כל הבעיות שלנו. והיה ואם נעשה משהו, אם נשתדל, שוב, לא להנמיך את הגובה של השנה אלינו, אלא להעלות את עצמנו אל הגובה של השנה, אז הולך ונוצר פה ממשק לטובה. שנה טובה ומתוקה. היא מורגשת גם אצלנו כטובה. כי מצד הקדוש ברוך הוא, כל מה שעושה השם, הכל לטובה. ואם זה לא מוחש ככה אצלנו, אז זה לא טובה, אבל זה לטובה. ברור, תמיד. אבל כדי שהשנה היא רק לא תהיה לטובה, אלא היא גם תהיה טובה. שנה טובה ומתוקה. זה מותנה במעמד שלנו. עד כמה התשובה היא תשובה. ועד כמה שהתפילה היא תפילה. ועד כמה שיסוד הצדקה זה באמת צדקה. ובימים האלה אין מקום למשחקים. אין מקום לעמדות פנים. גם אין מקום, תסליחו לי, שוב על אסוציאציה אישית, היה אצלי היום שרברב בבית. אז הוא הסתכל על הבעיה שיש לנו וזה, והוא אמר, תראה איך שבנו את זה, טוב, אז אני השלמתי את זה, הבנייה, התפוקה. זאת אומרת, טוב, אני מייסר את זה מתשובה, אני לא, לא אומר שום דבר אחר כך. אז הוא היה חביב, היה חמוד, הוא היה חילוני, אבל הוא... אני הבד גאי, כי אני אמרתי את המילים שאסור להגיד בסרט המתשובה. אבל לענייננו עכשיו אני רוצה להגיד, הסרט המתשובה זה לא משחק. עכשיו אני לא רוצה להגיד את המילים המסוכנות. אחר כך נחזור לזה. זה לא. זה לא. זה, אנחנו לא עומדים לשקר פה לא את עצמנו, ולא את כנסת ישראל, ולא את ריבונו של עולם. זה לא משחק. שאיך שגומרים את יום כיפור, אפשר להירגע. אני חושב שהזכרנו את זה באיזו הזדמנות. זו באמת הסיבה, מן הסיבות שבגללם איך שנגמר יום כיפור, אז אנחנו אומרים, והוא רוחו מכפר עוון. בגלל הנטייה הזאת של הנפש שלנו ככה, להירגע. אבל אם אתה מתכוון להירגע מראש, זה מה שנקרא, אחטא ביום הכיפורים מכפר. אין יום הכיפורים מכפר. זה לא משחק. זה לא עמדת פנים. וזה לא... עכשיו התקופה, הקדוש ברוך הוא עצבני, אז כדאי להתנהג רגוע. אחר כך הוא... בכלל, כדאי, אם הקדוש ברוך הוא עצבני, כדאי להיפטר מהקדוש ברוך הוא, זה מכלל, מכלל התשובה שצריך לעשות. כי שאלה הם המושגים האלוהיים, זה חטא ולא קטן. אנשים חושבים, הם צודקים, שקודם כל, דיברתי לא יפה לאשתי, אז צריך לבקש ממני סליחה. בטח, ברור. זה פלא שחיכית עד אלול ועד ראש השנה ועד יום כיפור. איך אומרים? מוטב מאוחר. ואני במתח עם השכן. בטח. אם לא עכשיו, אז מתי? מזמן כבר היית צריך לעשות את זה. אבל כן, וגם בן אדם למקום. אבל רבותיי, אני יש לפעמים מחלקים ממקורות ישיבתיים, מחלקים דפים כאלה של אשמנו בגדנו ופירושים לאשמנו בגדנו. אשמנו, אכלנו אכילות אסורות, טבלים, שקצים, רמסים. בגדנו, ביטלתי תורה, בירכתי ברכות לבטלה, ביטלתי קריאת שמע בזמנה, וכן הלאה. זה סגנון ישיבתי קלאסי, שמפרט את כל, את מצאי העבירות. אם שכחת משהו, אז זה מזכיר לך וזה רצוי ומומלץ. רק אני כבר, אתם רואים כבר את צעיר הזקני, שנים ארוכות אני מחכה לאיזה דף שיהיה כתוב שם בהי, הקשמנו. הקשמתי במחשבתי. על זה אף אחד לא מעלה על דעתו שהוא צריך לחזור בתשובה. הרמב״ם כותב שהדבר הזה הוא יותר חמור מכל הדברים כולם. שיש לך מושגים משובשים באמונה. לכל הפחות, לפי שיטת הרמב״ם, אתה יותר חמור מעובד עבודה זרה. תגידו רק שיטת הרמב״ם, הרייבת חולק עליו, אתם צודקים. אבל הרמב״ם טוען שזה יותר חמור מעובד עבודה זרה. אתה לא, אתה מבין, שתי שיטות, שיטה שאומרת, שיטת הרמב״ם אומרת שהדבר הזה חייב עליו קראת, זה נקרא חילול שבת דאורייתא. שיטת הרייבת ואתה אומר שזה לא. אתה תעשה את זה, תסמוך על שיטת הרייבת, או אם אתה, יש לך ריח של בן תורה, על דבר שהוא דאורייתא, אתה תחמיר, לא? אז אתה לא חושש פה שהרמב״ם אומר שזה לא קראת. זה יותר חמור מעבודה זרה. אין לך דבר שהוא מקציף, מעורר כל המילים שנזכרות בתורה, פנכרי אף השם בכם, זה תמיד ביחס לעבודה זרה. הוא אומר, אם זה ביחס לעבודה זרה, אז אם אתה משובש באמנתך את המושג האלוקי, זה יותר חמור. כי עובד עבודה זרה, עובדי עבודה זרה, הם הבינו את התוכן האלוקי, רק שיתפו את יחס לאלוקים לעוד דבר, לא רק הגדולה לתוכן האלוקי, אלא גם לשמש, לריח, לא יודע. זה חייבם המוות. מה תגיד על זה שכשהוא חושב על הקדוש ברוך הוא, אז הוא חושב, למשל, שהוא עצבני. למשל, שתתפלל עליו הרבה פעמים, אז בסוף הוא ישים לב אליך. כי ככה הוא לא, הוא עסוק בהרבה מאוד דברים. אז צריך למשוך לו במשהו. זה כמו שאתה ניגש למישהו ואתה קורא לו גבריאל. אבל אני לא גבריאל. אז שאתה ככה פונה לקדוש ברוך הוא, אבל אם ככה אתה חושב אליו, אבל זה לא. יש בזה משהו מעליב עוד יותר ממה שאתה נוהג כבוד בגבריאל וגם במישהו שאתה מזהה יותר נכונה. העיקר המחשבה שחושבת שנעביר את הימים הקשים האלה באווירה הקשה שבה הקדוש ברוך הוא נמצא, צריך לחזור על זה בתשובה. זה הדבר הראשון שצריך לחזור עליו בתשובה. לפני כל הדברים. אולי לפני שיפייס את חברו. אני חושב. כי פה זה דבר היום ונורא. זה סרחון עבודה זרה. ולא נוהגים לדבר על זה, אז על כן אני מדבר על זה. זוהי דעתי, אני לא חושב שמישהו ששים לב לדבריי, לחלוק עליי. בפנימיות הנשמה כולנו תיאורים, אנחנו סגורים, הכל בסדר, אתה יכול ללכת הביתה עם פנימיות הנשמה. מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא עכשיו זה לא פנימיות הנשמה, היא תמיד אף פעם מתרפקת על דודה, עכשיו זה אני מתפלל. מי שאמור לחזור בתשובה זה לא פנימיות הנשמה, היא נפלאה, הבעיה היא מה איתי. והפער ביני ובין פנימיות נשמתי, זה הנקודה ש... אתה באתי, על זה חשבון הנפש ולקיחת האחריות, ועל זה אנחנו מדברים.
אולי זה בגלל שזה לא שווה לכל נפש, הסיפור של ההגשמה,
בסדר, אתה צודק, זה לא שווה לכל נפש, ומכל מקום, מה אני אגיד לכם? מה שאמרתי פה עכשיו, באמת אתה חושב שקדוש ברוך הוא עצבני ואני צריך להעביר את הימים האלה? אתה רוצה להגיד לי שזה עמדה רוחנית, שיש נפשות שזה המקסימום שלהם בימינו. ילדים, אין לי טענות על ילדים אף פעם. וגם לילדים אולי כדאי להסביר שהקדוש ברוך הוא לא עצבני. אבל מכונית אתה לא קונה בטמטום, אז למה את האלוהים אתה קונה בטמטום? אז זה לא יכול להיות דבר כזה. כן.
אם אדם מגשים והוא יגיד הגשמנו בבידוי, זה לא יהיה יותר מדי. אם הוא לא מגשים, אז הוא יכול להגיד את כל הבידוי בלי...
אני חושב שכל הבידוי הוא בא לעורר אותנו לתשובה. ישנם שתי תפיסות על הבידוי. יש תפיסה שאומרת מה זה בידוי. בידוי זה מצב שבן אדם חזר בתשובה, חשב על מה שעשה, מתבייש במה שעשה, מתחרט על מה שעשה, מחליט שלעולם לא עוד, ומעיד עליו יודע תעלומות שההחלטה הזאת שלעולם לא עוד, זה כך, ואז הוא ניגש ואומר וידוי. ואז בזאת, איך נגיד, אחרי התשובה, אז בוא, סגור את העניין במה שתתוודא. זה לא לגמרי לא נכון, בגלל שזה נכון שאם בן אדם ניגש לבידוי ואומר, שם הוא בגלל 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 בגלל, אחר כך הוא חושב, מה אמרתי? אז כשזה המצב שלך בן אדם, אז תוסיף עוד סעיף, ביום כיפור מוסיפים אותו, על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה. כשאתה מדבר ואתה לא יודע מה אתה מדבר, ואתה מתוודא ואתה לא יודע על מה אתה מדבר, זה חטא. זה כמו, תבוא לפני החבר שלך ותגיד לו, בלה 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 בלה, מה אמרתי? אז חבר שלך פשוט, הוא לא יהיה יותר חבר שלך אם אתה תהיה כזה. אז למה לקדוש ברוך הוא אתה מרשה לעצמך לעשות דבר כזה? אז ודאי שזה חטא ולא קטן. לבוא שאני לא חושב מה זה זה, ואני בלה 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 בלה. אז על כן, זה נכון שכשאנחנו נרשים לוידוי, זה מתוך רצינות וכובד ראש, ואחריות לכל הפחות על המילים שברגע זה אנחנו מוצאים מהפה, והתכוונות להן. ואם אין, זה חטא. אבל מכל מקום, מה שתיארתי מקודם, זה לא לגמרי נכון. כי מסביר את זה הרב באיגרת המפורסמת הנפלאה שלו על יום כיפור, שהוידוי בישראל הוא לא רק חותם את התשובה, הוא גם מעורר תשובה, הוא גם פועל תשובה. שוב, לא להבין לא נכון, כמו שתיארנו את זה פה עכשיו. והיה, ואני אומר וידוי, בלי שבכלל התעוררתי לתשובה. לא חשבתי בכלל על הנושא הזה. רק אני עכשיו אומר, כי הגענו לשלב הזה בסידור. זו בעיה חמורה. וזה חטא. וזה אסור. אבל אם לו יהי, אפילו הגעתי לזה בסידור, ועכשיו, לכל הפחות אני לוקח נשימה, ואני עכשיו, לפני שאני מוציא מילה מהפה, אז אני כן מעביר ביקורת עצמית ומנסה לחשוב על מה לא בסדר אצלי. ומתוך כך אני אומר מילה, אשמנו. המילה הזאת אשמנו חוץ ממה שכן היא בזאת, יש לה אלמנט של גימור השלמת התשובה, והיה והתשובה היא כמו שאני מתאר אותה פה עכשיו. הגעתי לסידור והגעתי לרגע בסידור ואני רוצה להיות רציני ורוצה להיות ביקורתי על עצמי והמילים כבר קוראות לי להגיד אותם ואני נמצא בין המחשבה, אז כן, מה לא בסדר אצלי? אז שאני קורא את המילים ואומר, במילה הזאת אני לא בסדר, זה בסדר, זה בסדר. פעמיים זה בסדר. א', כי זה מעורר אותי לשים לב לצדדים הלא בסדר שאני מתכוון לתקן אותם. וזה תשובה, זה בסדר. יתרה מזאת, יש לכוח הדיבור העברי הישראלי, יש לכוח הדיבור היהודי, יש כוח פעולה שפועלת על הנשמה. לא רק כמו שתיארתי את זה פה בצורה רציונלית. לכוח הוידוי, האמירה בפה את הוידוי, שהרעיון של הוידוי זה המצאה שהמציאה תורת ישראל. התורה מחדשת לנו את אפשרות ואת מצוות הוידוי. אז וידוי זה מצווה. הרמב״ם כותב, כשישוב האדם מחטאו, המצווה היא שיתוודא. אז באקט התשובה, בעיצומה של התשובה, וזה השיפור של מה שאני מנסה לשפר את ההסברה מהסיבוב הראשון של מה שאמרתי לכם. לא גימורה של התשובה, אלא עיצומה של התשובה. שאדם נמצא בעיצומה של התשובה, שיתוודא. וכשהוא מתוודא בעיצומה של התשובה, זו מצווה, וקידשנו במצוותיו, קידשנו באמצעות מצוותיו, והמצווה מקדשת, והמצווה מקרבת אותנו אל המקור, אל המציאות האותנטית, התורנית, אל התשובה, השבינו אבינו לתורתך. אז הוידוי הוא עושה תשובה. שוב, לסיכום, אני חושב שלא נכון, לפני שאתה מתעורר לי תשובה, אז מה אתה מתוודא? אבל כשהתעוררת לי תשובה, בתהליך העבודה התשובתית שלך, אז תתוודא. וכשאתה מתוודא בתהליך התשובה, זה עושה את התשובה וזה מגמר את התשובה. וזה פועל תשובה. וזה דבר מיוחד לישראל שלא נמצא אצל אומות העולם. כי אצל אומות העולם המושג וידוי, בוא נגיד, אין להם מצווה כזאת. התורה לא צוותה אותם. אין בתרי"ג מצוות האלה שנצטוו ישראל. זה לא אומות העולם. אז הם לא נצטוו בוידוי, וממילא הוידוי לא מקדש אותם. ואם יש משמעות לוידוי שלהם, לא יודע, צריך לשאול רבנים. כי גם הם יכולים לעשות תשובה, בטח יכולים לעשות תשובה. הלא לכן אנחנו קוראים את ספר יונה, נכון? מה זה בא להגיד? שהתשובה הכי גרועה, אפילו של גויים, ותשובה מתחת לכל ביקורת, לא לזלזל. הרהורת של תשובה, רצון של תשובה. בתנאי שזה לא יהיה שקר, בעמדת פנים. אבל במקום שזה, יש בזה רצון לתקן, אז זה תשובה, אפילו של הגויים. לא כל שכן שאם אדם מישראל עושה תשובה, מהרהר תשובה, לא רק הרהר תשובה, אלא גם חשב על תשובה, לא רק חשב על תשובה, גם החליט על תשובה, לא רק החליט על תשובה, גם דיבר תשובה, התוודע תשובה ועשה תשובה, הדיבור תשובה זה כבר עשיית תשובה. הוידוי זה כבר עשייה. זה חידוש גדול. הוא מיוחד להקול קול יעקב. שיש עניין מיוחד בקול יעקב. שיש ערך לדיבור הישראלי לפעמים כמעשה. זו הסיבה שאנחנו לקראת הימים הנוראים אנחנו ניגשים להתרת נדרים. מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדבת להשם אלוקיך, כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה אשר דיברת בפיך, שההן שלך יהן ועליו לב. זה מבחינה עקרונית. אתה אומר מילה, שים לב, שרית ישראל לא יעשו עוולה, ולא יימצא בלשונם תרמית. תיתן אמת ליעקב, ואנוכי נתעתיך שורק, כולו זרע אמת. אל תשקר, שלמילה תהיה משמעות. כן, גם כשאתה מדבר במילים קדושות. אז אתה אומר מילה, לא יכול להיות שאתה לא מבין מה שאתה מדבר, ואתה אומר את זה. ולא יכול להיות, זה קשור למה שדיברנו מקודם, שיש לך כל מיני דיבורים על הקדוש ברוך הוא, ואתה לא בדיוק מבין על מה אתה מדבר. זה לא ישראליות. אבל גם כשאתה אומר למישהו משהו, אתה מן הסתם אמרת, אמרת. ומכל מקום, זה קשור למה שאנחנו מדברים פה עכשיו. כי הדיבור הישראלי זה לא דיבור רגיל. הדיבור האלוקי, הדיבור הישראלי הוא דיבור אלוקי. ושים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע השמיים ולסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. ובמסגרת זאת, במקום שבן אדם אומר, אני מתחייב, אני נודר. זה דבר חמור מעין כמותו. זאת אומרת, היוצא מפיו יעשה, ככל היוצא מפיו יעשה. הוא בעוון נדרים? וואי, 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 וואי. מה בא בעוון נדרים? אשתו של אדם מתה בעוון נדרים, ולא נמשיך. כן? כן, הרמב״ם אומר שגם על דברים שאדם חזר עליהם בתשובה והתוודע עליהם והוא כבר בטוח שהתכפר לו בשנים עברו, חוזר ומתוודע עליהם כל ימיו. כי תמיד, תמיד לחזק את הטוב, לחזק את מעיסת הרע, ותמיד יש... תשובה במלוא משמעותה, תשובה במלוא משמעותה זה השתלמות. מעיסה בחיסרון. השתלמות זה להתאים אל מידת הדין. זה משהו אינסופי. אז התשובה היא אינסופית. הרב צבי יהודה היה אומר שסתם יהודים נוהגים להגיד לברך את השני בשלושה דברים, נוהגים להגיד רפואה שלמה, גאולה שלמה, בתשובה שלמה. כי בדברים האלה תמיד אפשר עוד. אז הנושא שלנו פה עכשיו זה תשובה שלמה. השיבנו בתשובה שלמה לפניך. אז תמיד, תמיד חוזרים ומתוודים. ועד הרבה, האדם הטוב זה אדם שהוא כמו, איך נגיד, דוד המלך זה אדם טוב. הוא אומר, וחטאתי לנגדי תמיד. זה לא אחד כזה שאומר, טוב, לא נורא. שלא לדבר, הוא עשה משהו, אז זה לא נורא. לא נורא תגיד על מה שהחבר שלך עשה. זה לא נורא. מה שאתה עושה, מה זה לא נורא? מה שאתה עושה זה נורא? זה קודם כל. ונורא, אז אי אפשר לחיות במציאות נורא. אז תקן. אז תקן. אז מן הסתם תיקנת ובמיד. אחריו אומר באורות התשובה, חטא, והיא תיקון של חטא, היא תשובה, זה כמו חמץ בפסח. עוד חטא. כל שנייה שאתה לא מתקן זה עוד חטא. זה שיהוי של חמץ בפסח. אסור לך להשעות. אתה מזהה שעשית משהו לא בסדר. לפני שנייה כבר עשית תשובה. ועד הסוף. ואם זה... התודעה היא שזה נורא. הטיפוס הגדול, הטיפוס הישראלי, הטיפוס הדווידי, הוא זה שהוא לוקח אחריות. הוא לא זה שמשתחרר מאחריות. לא נורא, או... זה היה נורא, אבל תיקנתי וזה בסדר. תיקנתי, ואני מקווה שזה בסדר, ואני לא בטוח. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ולוקח אחריות עד טיפת נשימתו האחרונה. זהו היהודי האותנטי. זה אישיות טובה. היא כזאת שהיא לא מוותרת לעצמה. לאחרים, לאחרים לוותר. זה כן. מוכל על הכל, על הכל, על הכל, על הכל לחלוטין. זה כן. ביחס לעצמך, תעבוד על עצמך. רק אני מבקש לא לשאול אותי שאלות בצורה מראיינת, כי קרה פה עכשיו, זה בסדר, מאחר שזה נשאל מלב טוב, אז לא להרגיש רע, אבל יש לי איזה קו רעיוני שרציתי לדבר עליו, שפתאום צצה פה איזו שאלה שהיא לא בהקשר למה שנאמר במדויק, אז זה מסיח את הדעת, והנה עכשיו אני נמצא בנקודה שאני כבר לא זוכר מה רציתי להגיד בהמשך. אז בעיה. אלא אם כן, נשבור כיוון ונעשה את זה עכשיו שוט ליום כיפור. לא, אני לא צוחק, זה בסדר, גם לגיטימי. מה עוד שעכשיו אני נמצא במצוקה? כי אני לא זוכר מה רציתי להגיד. אז כבר תשאלו, מה אתה אומר? אז זהו, רציתי. בשביל זה יש חברים טובים. אז אני עכשיו פה... הנושא של התרת נדרים, מאחר שלמשקל, למילה יש משקל והמילה הישראלית קובעת מציאות, אז על כן יראתי פנלקתי בעבור נדרים. הנדרים הם בעיקרון יכולים להיות דברים טובים. זאת אומרת, בעיקרון טוב שלא תידור, מי שתידור ולא לא תשלם. ואדם צריך להתרחק מנדרים. מכל מקום יש נדרים טובים, ותידור נדר ותאמר, אם ראות תראה בעוני עמתך, וזכרתני ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, זה נזכר בתור דמות מהמקסימות ביותר, שאנחנו שמים אותה כדמות מופת, בראש השנה היא עמדה לעינינו, חנה, אז היא נדרה, וזה היה טוב, כי בעת צרה מצווה לנדור, מצווה לנדור בעת צרה, אבל שלא, בעיקרו צריך להתרחק מאוד מנדרים. ומכל מקום, מה פשר התרת הנדרים? שלא לדבר בראש השנה, או אחרי הספרדים נוהגים בערב יום כיפור, התרת נדרים פרטית, ושלא לדבר על פתיחת יום כיפור, שניגש ליום הגדול והנורא, בכל נדרי. מה פשר התרת הנדרים הזאת? הפשר הוא, שכשאנחנו ניגשים אל מול השנה החדשה, אל מול הדין העליון, אל מול הסגב הנורא, הנורא בקודש, המרומם, העדין, השלם, השמח, הטוב, העליון, האידיאל היותר עליון שאנחנו יכולים לקבע את עצמנו בו, שזה התוכן של הנדר, זה בן אדם מקבל על עצמו איזה נורמת חיים מעבר לתקן של האדם הנורמטיבי. שבשעת מצוקה זה טוב. זה כמו תשובה ותפילה וצדקה מעברים את רואה הגזרה. כי תופס האדם פזת חיים אחרת. גובה מתח חיים מוסרי גבוה יותר. ממילא הוא פשוט זז מהנקודה שהוא נמצא בה, וממילא כל מרקם זרם היש, כפי שהוא אמור להתנהל במקומו הקודם, אינו רלוונטי. והיה עם מקומו הקודם מעורר איזה חיכוך, עם אופי האידיאל הכללי, הוא מורגש כרע. אז הנה, זה מעביר את רוע הגזירה. והנדר גם הוא כך. אז חנה הכרה, אין לה ולד. אבל ותידור נדר זו חנה אחרת. היא חיה עכשיו מקובעת בספרת חיים אחרת לחלוטין. אז אופי וזרם החיים שהיה רלוונטי לחנה הקודמת, לא רלוונטי פה, וזה מועיל. ומכל מקום, כיוון שאנחנו ניגשים לימים הנוראים, להתיר את הנדרים, להתיר, להתיר, להתיר. כי הנוראות בקודש האלוקית היא נשגבה בקודש ועליונה, ונותנת לנו אופציה להיות מתאימים את עצמנו לגובה שכל נדר פרטי מצד עצמו לא יכול לעשות את זה. על כן, כמו שכותב הרב באורות התשובה, שאני מקווה שאתם מכירים שם בפרק י' פסקה א', שהתשובה היא לא רק לתקן מעשים רעים, דעות רעות, מידות רעות. ודאי, מי שנמצא שם, ודאי, זה החמץ שאל תשה אותו. בטח שצריך לתקן אותה. ומהר, מהר, מזמן היית צריך לעשות את זה. הגיע אלול, אז לכל פחות באלול, הגיע ראש השנה, הגיע יום כיפור, אז אם לא עכשיו, ממתי? אבל בעיקרון מזמן זה היה צריך להיות. אבל עוד יותר ממה שמועלים לעולם ועולים על גל התשובה האותנטית, זו שקדמה לעולם, זו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במסגרת האידאה של התשובה, כמו כל שבעת הדברים שקדמו לעולם, שזה לא הכוונה קדימה זמנית, כי לפני שנברא עולם אז גם אין זמן, וממילא אין לפני, וממילא מה זה לפני, אלא זה לפני אגדתי. זאת אומרת, לפני במשמעות ערכית, התוכן המקדם את העולם, האידאה שהעולם הולך ומגלם אותו, אלה הם הדברים הקודמים לעולם. ותשובה שקדמה לעולם, זה לא התוכנית האלוקית שמקדמת אותו, שיהיו פורשיים, ואז הם יחזרו בתשובה. אז יוצא שהאידיאל של הקדוש ברוך הוא, שיהיו פה רשעים, אפשר לעלות על הדעת דבר כזה? זה לא. התשובה בראש ובראשונה היא לא נוצרה בשביל רשעים. תשובת הרשעים, תשובת המעשים הרעים, המידות הרעות, המחשבות הרעות, ההגשמות ושאר מיני תומעות, הנפש, הרוח והנשמה והגוף, כל אלה, איך אומרים, אלה תוצרי לוואי, שמאחר שיש בעולם תשובה, אז בטח, אז כיוון שהגענו לזה, התשובה תועיל ומחייבת גם אותם, ודאי, ומהר. אבל התשובה בראש ובראשונה זו שקדמה לעולם, היא תשובת הצדיקים. ועניינם של הצדיקים זה לצאת מקטנות לגדלות. כל דבר שאתה עושה, תעשה אותו עוד יותר טוב. לא בגלל שזה רע, אלא בגלל שכל טוב צריך עוד יותר. ובמסגרת זאת, התרת נדרים. בוא נניח שלא נדרת נדר שחבל שנדרת, שטוב שלא תדור, משדור ולא תשלם. נגיד ונדרת והיה טוב שנדרת. ומכל מקום, בוא, עכשיו זה הזמן לקראת הימים הנוראים, לקראת ראש השנה, יום כיפור, לעלות אל הגובה האולטימטיבי. ולהשתחרר גם כן מהאידיאלים שלנו. כי האידיאלים שלנו והנורמות הגבוהות שאנחנו רוצים לסגל את עצמנו אליהם, הן נמוכות לעומת האופציה הנפתחת לנו פה בתוהר של השנה החדשה. אשריכם ישראל, ככה נחתמת מסכת יומה. אמר רבי עקיבא, שיצתה נשמתו באחד, שכל כולו אהבת השם, כל כולו אהבת ישראל, כל כולו אהבת התורה, כל כולו אהבה ואחדות. והוא זה שאומר לנו, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. זו חתימה של מסכת יומה. יומה זה היום. יום הכיפורים זה היום. יומה בארמית זה היום בעברית. ימים יוצרו ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה לא יום, זה היום. זה למעלה מהימים. זה אחת בשנה. זה האחדות. זה הנשמתיות, זה יום הדין המוחלט, הדין האלוקי, שמה שעלה במחשבה תחילה. היום הגדול והנורא. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. העבודה שלנו היא עבודת התהרה, לא להאחיר את האווירה שמציאותנו בכל רבדיה, הרוחנית, השכלית, האישיותית, הנפשית, המעשית, המוסרית, שהיא לא תתמה פה, היא לא תלכלך פה, היא לא תזהם פה, היא לא תאחיר פה את היופי הטהור, העליון, ההולך ומופיע עלינו בהיומה. לפני מי אתם מתארים? ענייננו להתאר. והוא אומר להם, תתארו. הכהן הגדול קורא להם, תתארו. אבל כל המאמצים שלנו, כל העבודה שלנו, והיום תאמצנו, כמו בראש השנה, כך בראש השנה, בחתימת ראש השנה, שזה יום הכיפורים, שגם הוא ראש השנה. כל עשרת ימי תשובה עם כולם נקראים ראש השנה. ושיא ראש השנה זה יום הכיפורים. התנ"ך קורא ליום כיפורים ראש השנה. המילה ראש השנה בתנ"ך זה לא השביעי באחד לחודש, אלא בעשור. ביום הכיפורים זה ראש השנה. חתימת ראש השנה, רגע חתימה, זו הנקודה העליונה. אליה כל עבודת הימים האלה. העבודה, התיקון, לקיחת האחריות, הרצינות, המאמץ, לא להפריע במציאות האישית על כל רבדיה, אל היופי הנשגב והקדוש שהולך ומופיע פה. נטילת האחריות על עצמנו, על משפחתנו, על חברתנו, על עמנו, על האנושות שלנו, על העולם שלנו, על ההוויה כולה, על מקור כל ההוויה כולה, על שם השם. וכל המאמצים שלנו הם בהחלט עושים אותנו תואמים יותר את התואר העליון שהולך ומופיע עלינו. אבל באמת, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים הוא מתאר אתכם. מקווה ישראל השם מושיעו בעת צרה. מה מקווה זה מוציא את הטמאים טהורים? אף הקדוש ברוך הוא, הוא המקווה שלנו. אנחנו כולנו טובלים במקווה ישראל השם. כל הטהרה שהולכת ומופיעה עלינו היא עוד הגבה למעלה מכל המאמצים הרוחניים שלנו. וכל התשובה שלנו, כל התשובה שלנו בכל רבדיה ובכל רצינותה ובכל ההתאמצות שאנחנו קוראים להתאמץ בה, ביום תאמצנו, היא כולה אינה אלא מצא לעצם הטהרה. ועצם הטהרה ועצם הקדושה ועצם היום ממרומים הוא. נשגב למעלה למעלה מהדין העליון. משהו למעלה מכל המושגים שלנו, למעלה מכל האיכויות שלנו, למעלה מכל המאמצים שלנו, למעלה מכל העבודה שלנו. הקדושה, שתחילתה עבודה, בסופה מתנה. אשריכם ישראל.